קודם כל מזל טוב לתקווה, להולדת הנכדה.
מזל טוב.
כן, ירבו בעזרת השם. בנות ובנים. אנחנו בסדר פרשת וירא. יהיו הדברים לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שאין מי שיגיד דברים לעילוי נשמתם. ולעילוי נשמת מורחמי רבי יעקב בן ניסים. אמן כן יהיה. כן יהיה לרפואת כל חולי וחולות עמו ישראל. ולעילוי נשמת שלמה בן שמואל. לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם אילון בן נבה ואיתנות יפה. ראשון אמור בת ראש כך כך יחי. ורפואת נועה בת רביטל. כתוב דבר פלא ככה בתחילת הפרשה. זה לא כל כך המהלך של, של מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום בפיית הדשמיה, אבל זה בכל זאת, אני חושב, עניין שצריך לתמוע עליו. הפסוק הראשון בפרשה הוא פסוק שלכאורה נשמע לא מורכב, לא מסובך. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. זה הפסוק הראשון. אבל בעיון מעמיק, שלא נותנים לשכל להחליק על פני הדברים, אלא מבינים שיש לכל מילה משמעות, אז ממילא נשאלת שאלה גדולה, מהו שכתוב, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. לא כאילו כתוב, וידבר יעקב אל משה, ויאמר אליו, אני אברהם. פעם אחת בתחילת הפסוק כתוב וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני, עכשיו צריך להיות אלוקים, אתה אומר וידבר אלוקים אל משה, נכון? אני אלוקים. מה כתוב? אני הוואי, אני השם, אני השם, לשון הוואי. אנחנו כבר יודעים ששם אלוקים רומז למידת הדין, שם הוויה רומז למידת הרחמים. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נגלה אליו מידת הדין, אומר לו אני רחמים? שאלה, שאלה שראיתי בתפילת הדשמיא ממש לחדש דבר שאני חושב שהוא נכון ומרגיש מאוד מאוד נכון, שזה בכלל תשובה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה רבינו על השאלה של משה רבינו מסוף הפרשה הקודמת, שם שואל במפתיר סוף הפרשה ממש, שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא שאלה קשה, והיה שוב משה אל הוויה ויומר אדוני למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עונה לו, אתה לא הבנת. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני הוויה. אתה צריך להבין את כללי המשחק. אמנם אני, כשאני נגלה עכשיו במצרים, אני במידת הדין, אלוקים. אבל עצם הגילוי שלי במידת הדין במצרים, זה לכשלעצמו רחמים גדולים. כשהקדוש ברוך הוא נגלה בחיים שלנו במידת הדין, זה לעולם רחמים גדולים. זה לא איזה פנייה אל משה, איזה פנייה ארכאית, אנרכוניסטית, של פעם, היסטורית כזו, שהקדוש ברוך הוא פעם דיבר עם משה, ועכשיו אנחנו כמו תוקים, דוגמטים כאלה, חוזרים כל שנה על הפרשה, וחוזרים על אותה פנייה היסטורית, מצוות אנשים מלומדה, מצווה, אותה פנייה שהקדוש ברוך הוא פנה אל משה, אלא זה פנייה שהקדוש ברוך הוא עושה אל כל אחד ואחת מאיתנו עכשיו. הרגע, תדעו לכם שכשאני נגלה במידת הדין, במיוחד כשאנחנו נמצאים בגילוי של מידת הדין מורגש, במיוחד כשאדם נמצא בין המיצרים, במצרים, במיצרים, שהוא נמצא באיזה קושי. זה לא חייב להיות קשיים גרנדיוזיים.
אפשר להגיד את זה לגבי השואה?
אני מעדיף לא לומר דברים לגבי השואה. השואה זה מבחינתי... זה עניין סובייקטיב, אני חושב שככה נכון מיני. השואה זה אירוע בלתי נספס, לא במימדיו ולא מהשלכותיו ולא בשום מימד שאנחנו יכולים לדבר עליו, ולכן כדאי לא להביא אותו בתור דוגמה, מה גם שלפעמים דברים מובנים שלא כהלכה וזה פוגע וזה לא המטרה, אבל אפשר להסתכל, התחלתי לומר שלאו דווקא לחשוב על מיצרים, אז לא חשבים לחשוב על דברים מאוד מאוד קשים, על מחלות קשות או על מיצרים, זה לפעמים התלבטות, יש לבן אדם התלבטות, הוא לא יודע מה להחליט, לאיזה בית ספר לשלוח, לאיזה ישיבה לשלוח את הילד. התלבטות, שיש הורים שמתלבטים בדבר הזה, התלבטויות קשות מאוד עושים, ישיבה לישיבה, ובודקים, ובאים, ויוצאים, ומתעניינים, ופה אומרים להם כך, ושם אומרים לאחר, ולא יודעים להחליט, ופה טוב, ולא יודעים מה יותר טוב, וזה חנוך לנער לפי דרכו, אז אתה צריך לראות גם מה מתאים לרוח הילד, יכול להיות שזו ישיבה יותר טובה, אבל היא לא מתאימה לרוח הילד, אתה נמצא באיזה מיצר. גם במקום הזה, הזמן של המיצר יכול להיות גילוי שמידה דין, אבל כיוון שזה לעולם, לזמן קצור ובמידה קצורה, זה תיקון. זה כמו שהעונש זה לשון אותיות שעון, כן, זה תמיד לשון, זה זמני, תמיד זמני, לכן אנחנו מסוגלים להקל את זה. שום דבר קשה בחיים האלה הוא לא לצמיתות, זה התיקון, הוא לא לצמיתות, שום דבר בחיים האלה הוא לא לצמיתות. פה בעולם הזה הכל זמני, הכל, כולל החיים. אמרתי, כולל החיים, הכל זמני. לכן זה יתרון גדול שמשה רבינו מקבל את השיעור פה בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו על השאלה, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, שמשה רבינו שואל. לכאורה אני רואה שפעולה שהייתה אמורה להיות טובה, שם הווי, לכאורה זה הייתה אמורה להיות פעולה טובה, היא מתבררת להיות איזה דין, או הפוך, גילוי מידת הדין שהייתה צריכה להיות מידה אל המצרים, הפנייה אל המצרים הייתה צריכה להיות בדין, ועם ישראל היה צריך להרגיש עכשיו איזה מין שחרור והקלה גדולה וכו'. אנחנו רואים שקורה לכאורה, אומר משה רבנו, בדיוק הפוך, נראה הפוך. למה הראות על העם הזה, למה זה של הפתני? המצרים מקשים עוד ועוד ועוד על עם ישראל, הישועה לא נראית, ואנחנו באיזה מהלך של ישועה, אבל לא רואים את זה. אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, אני אביי, מה שאתה רואה מידע דין זה רחמים עצומים. יכול להיות שאתה עוד לא מבין את זה, יכול להיות שאנחנו לא מבינים את זה באיזה נקודת זמן מסוימת, אבל ככה אנחנו צריכים לדעת, ככה אנחנו צריכים להאמין, וככה אנחנו צריכים לדעת שהגילוי של הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא נעשה בשם אלוקים במידת הדין, הוא לעולם בעולם הזה רחמים גמורים, רחמים גמורים. אני אביי.
אפשר להגיד משהו? מסרד עם הצדיק בדיוק על הפסוק הזה, אומר אני השם, מה מוסלם אני השם? אני השם רחמים גמורים. משה רבנו מה מבין? אני השם, זאת אומרת גאולה שלמה. בסדר, מסכים, אבל מה? למה ראה אותו בסוף של נכון? כי זה כל שיש וכל זה, אבל אני השם הזה זה מדויק. למה? משה עלה במחשבה לפני עם ישראל ולפני התורה, ולפניך אני השם, בשבילך אני אשם.
סייעתא דשמיא. אז אנחנו נתקדם. אומרת התורה הקדושה, אומרת, ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון, קח מסכה ונטה ידיך על מימי מצרים, על נערותם, על יוריהם, על אגמיהם, על כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל מצרים ובעצים ובאבנים. זה ידוע שאלה, שאלה מאוד מפורסמת, של רוב המפרשים עוסקים בשאלה הזו, והמדרשים רבו בעניין הזה, שואלים מדוע לא משה רבנו הוא זה שמכה את היאור במצרים. בכלל אנחנו יודעים שבכל שלושת המכות הראשונות הם לא נעשו מידי משה, אלא מי שביצע אותם זה אהרון הכהן. המדרש רבה בלשון הזהב אומר כך, אמר רבי תנחום על הפסוק שלנו, כן? על הפסוק שהקראתי עכשיו, אמר רבי תנחום, למה לא לקו המים על ידי משה? זו השאלה. משה רבנו הנביא, הוא הוסמך במרכאות או שלא במרכאות על ידי הקב"ה ברוך הוא בסנה להוציא את עם ישראל ממצרים. המתורגמן שלו זה אהרון הכהן, אבל משה רבנו השליח, משה רבנו המנהיג, משה רבנו המבצע, הוא הפועל, הוא והיו ידיו אמונה, הוא זה שצריך לעשות את העבודה. והנה אנחנו רואים שבשלוש המכות הראשונות, אם תרצו בג' ראשונות, דווקא אהרון מטפל ולא משה רבנו. שאלה חזקה, למה המצווה הזו להכות את היאור, להעלות את הצפרדע ולזרוע את מצרים בכינים, למה שלוש המכות הללו לא נמסרו למשה אלא לאהרון? שואל המדרש רבה, אמר רבי תנחום, למה לא לקו המים על ידי משה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, המים ששמרוך כשהושלחת ליאור אינו דין שילקו על ידיך, חייך לא ילקו אלא על ידי אהרון. מה אומר לו למעשה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להיות כפוי טובה, אתה נהנית מהיאור, נהנית מהמים, כשאתה הוצפנת, כשאתה נשלחת לחיים, היאור הוא זה שמימי היאור הציפו את הטבע שלך, והמים הגועשים לא בלעו את הטבע ובלעו אותך, אלא הציפו אותך, ואתה לא יכול עכשיו לנהוג בכפיות טובה. זה אינו דין שילכו על ידיך, אינו דין. זה, הסדר בעולם הוא כזה שדבר כזה לא ייתכן. לא ייתכן שאתה נהנית ממשהו ואתה תגרום לו רע, לא ייתכן. זה אינו דין, זה לשון המדרש, אינו דין, זה לא לעובד כך. דין זה לא רק משפט במובן שהולכים לבית משפט, דין זה כל דבר שהוא ברור ליושרו, איך מיישרים את הדבר, מה הדבר הישר, מה הדבר הנכון, מה הדבר האמיתי, זה דין. אומר המדרש, זה לא דין. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשל בינו. באותו דבר לגבי, אז זה מסביר את שתי המכות, גם את הדם וגם את הצפרדע. גם הדם וגם הצפרדע זה הקאה של המים, והמים שמרו את משה רבים. והכינים, הכינים היו בחול, והחול, אומר המדרש, מה שכתוב, ויח את המצרי ויתמנהו בחול, אומר המדרש, או רשי יותר נכון, מביא את המדרש, רשי שם בפסוק אומר, כן, במכת כינים אצלנו בפרק ח', אז רשי אומר, אמור אל אהרון, ואומר השם אל משה, אמור אל אהרון נטה מצחה ואח את עפר הארץ והיה לי כינים בכל ארץ מצרים. אז אמור אל אהרון, אומר רשי, לא היה העפר כדאי ללקוט על ידי משה. למה? לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי ואת מנהו בחול ולקה על ידי אהרון. עוד פעם, אותו רעיון ממש, כאשר מדובר בדבר שנאמת ממנו, אפילו מדובר בדומם, שימו לב, אנחנו מדברים על מים ועל אפר, בדומם, לא יכול להיות שאתה תעשה פעולה שהיא מגלה פן של כפיות טובה. אתה חייב להיות בעמדה של הכרת טוב, אתה נהנית מזה. יש מדרש אחר ש לפי משה רבינו עמד על הדבר מעצמו, לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה כמו שראינו פה עכשיו, כאילו שהקדוש ברוך הוא מחנך אותו, אלא שמשה רבינו הבין את זה מדעתו, הבין את זה מעצמו, זה נבע ממנו, כן? אז לשאלת הקדוש ברוך הוא, היכן, אמר לו, היכן המצרים שותים, הקדוש ברוך הוא אומר לו משה רבינו, אמר לו מינילוס, אמר לו הפוך אותו לדם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שיוצאים למלחמה, מה הדבר הראשון שעושים לאויב? מקלקלים לו את מקורות המים. אתה מקלקל לו את מקורות המים, קלקלת לו את מקורות המים, גרמת לו עכשיו למצור, הוא חייב להיכנע, קלקל להם את מקורות המים. אמר לו, איני יכול להפוך. שרבנו עונה לקדוש ברוך הוא, אתה מצווה עליי להפוך אותו לדם, אני לא יכול להפוך אותו לדם. אמר לו, איני יכול להפוך. אמר לו, מדוע? אמר לו, וכי יש אדם שותה מבאר ולאחר מכן זורק בצרור ומלא אותה באפר, עכשיו שתיתי מהבאר הזה שנקרא הנילוס, אני יכול להפוך את הנילוס לדם? אני יכול לזרוק צרור, למלא את הבאר באפר? צרור, צרור הכוונה לאפר. וככה גם אומרת הגמרא, הגמרא מלמדת אותנו, גמרא בבא קמא, מלמדת אותנו שבאר ששתית ממנה מים, לא תזרוק באבן, לא תזרוק בצרור, ממש במילים האלה, ברא דשתית ממנה מים, לא תשדיה בקלה, אתה לא זורק באבן. וזה כלל שהוא יסוד מוסד ביהדות. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב הכרת הטוב, ככה הוא שונא כפיות טובה. אין מידה שנואה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה יותר ממידתם של כפויי טובה. כפיות טובה זו המידה הצנועה ביותר על ידי הקדוש ברוך הוא. ממש, אין, הקדוש ברוך הוא מתאב את כפיות הטובה וכפויי הטובה. מתאב. אנחנו יודעים שהעם הצנוע ביותר על הקדוש ברוך הוא זה המלכים. המלכים, המלכים זה עם מאוס, צנוע. איך אנחנו יודעים? המצרים שיעבדו אותנו במצרים 210 שנה עשו לנו שואה איומה. למרות זאת נאמר לא תתאב מצרים כי גר היית בארץ. המלכים מחות למחה. את המלך מצווה למחות תינוק בעריסה שלהם, לא להשאיר את חיים, לא להשאיר את הסון והבקר שלהם, שום זכר מהם, למחות את זכר המלך, מחות. כתוב זכור את אשר עשה לך המלך, למחות את זכר המלך, ומדגישים לא תשכח. זאת אומרת, גם פעולה אקטיבית של זכירה וגם פעולה פסיבית של שכחה, הכל אסור. אם המלך לא משחקים משחקים, מוחקים אותו מעל פני האדמה. מה הוא עושה? מה הוא עושה המלך שמגיע לו כמה? שרצוחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך.
אבל התכונה שלו
בנפש
זה
בעצם הספק, בסדר? כן, אבל זה אני עכשיו לא בסוף מגיע לזה כרגע. מה הוא עשה שמגיע לעונש לו? מה הוא עשה? המלך זה צאצא של אסב. אסב זה אח של יעקב, כן? והמלך הוא במודה רבה מאוד בן דוד שלנו, נכון? מצאצא של אסב, אסב זה דוד שלנו, כן? אף אחד לא רוצה דודים כאלה אולי, אבל הוא דוד, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה לא סתם, זה דוד. אמרתי והדגשתי, צריך לזכור את זה.
זה קורה במשפחות הכי טובות
לגמרי. הוא במקרה אסב, הוא גם מאבא וגם מאימא אח של יעקב, שלא כמו הישמעאל שהוא רק מאבא, כן? זה לא המקרה, הוא ממש מאבא ואמא. זה אצלנו זה סכסוך בתוך המשפחה אסב יעקב. אבל כשאסב מגיע מן השדה והוא עייף, אז יעקב אבינו נותן לו, מחיה אותו, נותן לו מנזיד העדשים ומחיה אותו, פשוטו כמשמעות, על יתן נינה מן האדום האדום הזה. עייף, חז"ל אומרים שעייף זה גוסף, אין לו כדאי להשתמש במילה עייף. בכלל, בלשון הקודש זה ככה פתוח סוגריים, בלשון הקודש המילה עייף היא מילה עם קונוטציות שליליות. לא כדאי להגיד כל הזמן אני עייף, אוי אני עייף, אוי אני עייף, זה לא טוב. צריך לומר יגיע, לשמור את המילה עייף לעתים נדירות מאוד בהקשרים אחרים. אבל מכל מקום, יעקב אבינו מחיה אותו, מחיה אותו. כשעם ישראל יוצא ממצרים והוא מבקש לעבור דרך ארץ אדום, מלך זה הבן של אדום, סתיו, אז אדום יוצא לקראת עם ישראל, הוא לא זוכר את הטובה שיעקב עשה לעשו, לאבא שלהם. הוא אומר לעם ישראל, אם אתה תעבור בארצי בחרב אני אעשה. הוא אומר לו עם ישראל, אני אשלם, אני דרך המלך נלך, ומים נקנה וכסף, והמקנה לא יאכל מהשדות. תן לי, אני מתנהג בצורה הכי אגונה איתך, אני לא נוגע לך, אלא אם כן אני אשלם. הוא אומר לאדום, אתה לא תעבור, אני בחרב אעשה לך. כפיות טובה גמורה. שיהיו טובה, יש מצווה למחוק את זכר המלאק. זה המידה של כפוי הטובה. המלאק, העניין שלו זה גילוי המידה הרעה הזו שנקראת כפיות טובה בעולם. מידה כל כך רעה, כל כך סנועה לקדוש ברוך הוא, שהמצווה לגביו היא מחייה, אין לה מקום בעולם. העולם הזה נברא, עולם חסד ימנה. חסד, העניין של ההבנה של חסד, בעומק, בעומק, בעומק של הדברים, זה הכרת הטוב. קודם כל הכרת הטוב. אתה חייב בהכרת הטוב. עכשיו יכולה להתעורר שאלה שאני בטוח שהתעוררה כבר אצל כולכם, והיא השאלה, הכרת הטוב, אני מבין שאתה מדבר על הכרת הטוב כלפי אדם, כלפי שמיה, אבל מה אתה מדבר איתי פה על הכרת הטוב כלפי חול ומים? איזה הכרת הטוב יכולה להיות כלפי דומם? אני מבין שהכרת הטוב היא כאשר מדובר בבני אדם או בקדוש ברוך הוא, אז יש מושג שנקרא הכרת הטוב, והוא גם יכול להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מובן, כן? נדבר על זה, אז נרחיב קצת, נראה את זה. זה יכול להיות אפילו כשאתה מדבר על בני אדם או הכרת הטוב בין בני אדם, אתה יכול לחשוב אפילו במושגים של תועלתיות. זה יותר נעים ויותר טוב שכל אחד זוכר את הטוב שהשני עשה ואתה מחזיר בטוב על טוב. זה לתועלת, זה עושה שכל, זה עושה חברה נעימה, אז בסוף אנחנו מרוויחים מזה. אבל מה אתה מרוויח, מה אתה מרוויח מזה שאתה עושה הכרת הטוב כלפי חול? החול יכול להחזיר לך כלפי מים. מה זה הכרת הטוב הזו? תדעו לכם שזה לא, אנחנו עכשיו לא מדברים דברים ארטילאיים. זה הדברים שאנחנו עכשיו לומדים נקבעו להלכה. זה סימנים בשולחן ארוך. יש סימן בשולחן ארוך, אין מעבירים על האוכלים, לדוגמה. אדם רואה אוכל, מונח בביזיון, לא יכול להמשיך ללכת, לעבור כאילו הוא לא רע. רואה לחם זרוק על הרצפה. זה לא, כן, כשהייתי מאוד מאוד צעיר, אז סבתא שלי לימדה אותי את זה. אתה רואה לחם על הרצפה, אתה צריך להרים אותו. מנסים אותו אוכל לציפורים, לנשק, כל מיני כאלה. אז אני גדלתי במחשבה שזה הנהגה טובה של סבתות, כן? שזה משהו שווה בתור מנהג. זה להלכה שולחן ארוך. אי אפשר לעבור על אוכל, כשאתה רואה אוכל מוטל בביזיון. האוכל מחיה אותך, האוכל זה מתנה מעת הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות כפוי טובה. אתה פשוט לא יכול להיות. זה לא איזה, אתה עושה, כן, מנהג טוב. זה גם מנהג טוב אולי, אבל זה הלכה קודם כל. זה מצווה לעשות דבר כזה, אדם לא יכול לעבור על אוכל סתם. זאת אומרת, התורה הקדושה לקחה את הסיפור הזה שאנחנו לומדים אותו פה עכשיו. אהרון לוקח את התפקיד של משה רבינו בשלוש מכות ראשונות, שלוש מכות בג' ראשונות. זה חשוב היה שמי שיעשה אולי את המצוות הראשונות דווקא זה יהיה משה רבינו, ולמרות זאת זה ניתן לאהרון ולא למשה, מצד מה שמשה חייב בהכרת הטוב ליאור ומשה חייב הכרת הטוב לחול. אפשר לשאול שאלה חזקה מאוד, שהתחלנו לומר אותה. מדוע בכלל שיהיה הכרת הטוב כלפי דומם? והלא, הדומם אין לו רגש, הוא לא מרגיש. אתה לא יכול לדבר שעכשיו החול או המים הרגישו בהכרת הטוב של משה רבנו כלפיהם. יותר מזה, אין להם שום הנאה מהיחס הזה. שנייה, כלפי מים, אכזריות כלפי חול, אכזריות כלפי מים כלפי חול. להפך, מנקודת ראות שכלית, הגיונית לגמרי, בכלל, האפר, במקרה של משה רבנו כשהוא תומן את המצרי, והמים, במקרה של משה רבנו כשהוא סף עם הטבעה על פני המים, בשני המקרים, לא המים ולא החול פעלו פעולה כלשהי. מי שפעל זה משה רבנו שתמן את המצרי בחול, או יוכבת שלחת את התיבה על פני היאור. אבל לא המים ולא החול פעלו פעולה אקטיבית איזושהי. זאת אומרת, הם לא עשו פעולה של הצבא לכאורה. מי שעשה את הפעולות עצמן זה האדם, זה משה רבינו במקרה הזה ויוכבת במקרה של היאור. אז למה בכל זאת חייבים כלפי מכרת הטוב? יותר מזה, זה עוד יותר חזק אפילו. לכאורה, אם משה רבינו מנצל את התכונות של האפר שמסוגל לקלוט את הגופה של המצרי ואת המים, ויכול להיות לנצל את התכונות של המים במה שהם יכולים להציף את התיבה, נכון? אז יש במים בפעולה הזו שמנצלים כביכול את הדומם, משה רבנו יתחול ויוכבת את המים, יש באותה פעולה קידוש השם. הנה עוד אמצעים שהקדוש ברוך הוא הוריד אין על העולם, חול ומים, שהתפקיד שלהם זה לעזור לנבראים הנבחרים של הקדוש ברוך הוא. יכול להגיד, יש בזה אפילו קידוש השם. איזה ביזוי יכול להיות במה שעכשיו משה רבנו יקה את היאור? כל העולם כולו יראה את היאור הופך לדם, יראה מכת פרדע. אז מה העולם יגיד? שיש ביזוי למים בזה שמשה רבנו יקה אותם והפך אותם לדם? העולם יגיד לי איזה קידוש שם שמיים יש בזה. אז עוד פעם חוזרת השאלה ומתחדדת עוד יותר, למה משה רבנו חייב הכרת הטוב כלפי אותו דומם? הלו בסופו של דבר מה שנגרם, אם משל יגרם, אם משה רבנו יקט היאור, זה קידוש השם, זה שם השם בעולם יעדר, ראשון יעשה אדיר. אז להפך, שמשה רבנו המנהיג, המנהיג באי הידיעה, אבי כל הנביאים, יעשה את המצווה הזו. אבי, זה נקודה לא טובה פה, כי זה... ועכשיו אולי אנחנו ניכנס קצת להסבר, ואחרי זה יהיה... ננסה לראות כמה מקומות בחיים, איפה זה, איפה אנחנו פוגשים את זה. אנחנו יודעים שמידות הנפש ללא יוצא מן הכלל, כל המידות שלנו בנפש מושפעות ונפעלות, עד כמה זה נשמע מוזר, ביותר דווקא על ידי הרגש ולא על ידי השכל. מידות האדם מושפעות ביותר דווקא מן הרגש, לא מן השכל. אגב, לכן כאשר אנחנו מדברים בחינוך ילדים, אז חינוך ילדים בגיל הרך עד גיל העשרה, ולפעמים גם בתוך גיל העשרה, הוא בדווקא על ידי סיפורים מרגשים, לא הסברים לוגיים, מורכבים, שכליים, הגיוניים, אינטליגנטיים. צריך את זה, אבל המקום היותר גדול בחינוך צריך להיות לסיפור. כה עשו חכמינו, סיפורים מרגשים, סיפורים שגורמים לילד או לילדה להזדהות עד כדי דמעות או עד כדי העלאת חיוך ושמחה. כן, זה לא חייב להיות כל הזמן מרגש, זה לא חייב להיות חיוכים ועצבות, זה לא חייב להיות זה. זה הרבה פעמים זה, אבל זה לא חייב להיות זה, זה יכול להיות גם משמח. אבל אתה פועל על הרגש, הרגש משפיע על המידות. אתה רוצה ילדים מחונכים עם מידות טובות שמסוגלים לקלוט אחרי כן מידה של חסד ומידה של טוב לב ועין טובה ולשון רכה תעבוד עם רגש, תעבוד עם רגש. המידות נפעלות על ידי הרגש, ופה זה הנקודה. כשאדם פועל ביזוי כלפי דומם שהוא נהנה ממנו בעבר, זה לא שהוא פוגע בדומם. מה שנפגע זה לא הדומם המבוזה כביכול, אלא מה שנפגע זה הרגש של האדם. כשאתה עושה פעולה שיש בה כפיות טובה כלפי דומם שנהנית ממנו, כשאתה זורק אבן בבאר ששתית ממנה מים, הבאר לא נפגע, אין לה רגשות להיפגע ממנו. אבל לך יש רגשות שנפגעים, אתה אפילו לא מרגיש באותו רגע, אתה בקירות חושים מסוימת. אבל כמו שהמידות נפעלות על ידי סיפור מרגש או על ידי אירועים מרגשים, על ידי פעולות שמשפיעות על הרגש לטוב, לבניית המידות, ככה המידות נפגעות כשפעולה שאתה עושה היא פעולה שהרגש מושפע ממנה. הרגש שלך, לא הרגש של הדומם. וזו התשובה לשאלות שלנו. התשובה לשאלות שלנו זה שאדם פועל מתוך נתינה מתמדת, הוא כל הזמן נמצא בפעולה של חסד. המידה היהודית של חסד היא שאדם נמצא למעשה כל הזמן באסירות תודה לכל, קודם כל אסיר תודה על הקב"ה, אין סוף, על הכל. מודה אני לפניך מלכה וכאם שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך, מודה לך על האמונה שאתה מאמין בי. עוד בוקר אני אתה נותן לי להתעורר עוד בוקר, למרות שאתמול פישלתי בענק, אני מדבר רק על עצמי, פישלתי בענק, אין סיבה בכלל שתחזיק פועל כמוני במקום העבודה בעולם הזה, אבל אתה מאמין בי, רבה אמונתך. אני מודה לך, קודם כל אני מודה לך. חיר, פותח את העיניים בבוקר, עוד לא אמר בוקר טוב לאשתו, מתחיל מודה אני. לא מפעק לפני שאומר מודה אני, הוא אומר קודם כל מודה אני. פעולה ראשונה, אין עם ואין אומה ואין לשון ואין קט ואין שמתחילים קראת הבוקר. אין דבר כזה, זה רק אצל יהודים. אנחנו אסירי תודה. אנחנו מודים כל הזמן, יהודי זה מלשון יהודה, מלשון הודעה. יהודה אתה יודוך אחריך, אתה הפעם עודה את השם. ככה אימא לאה כשהיא קוראת ביהודה יהודה, זה לא הודעה, הפעם היא מודה, היא מודה. כשיהודי נמצא במצב של הסירות הודעה, הוא מגלה את המידה הזו של העצם, עצם ראשון עצמות ומהות שלו. זה המידה, המידה של הכרת הסוד. זה מאפיין אותנו, זה דבר שהוא נוגע לנו ממש בעצם. מה זה אסיר? אני אסיר תודה לך, אני אסיר תודה לך. מה זה אסיר תודה? אני הפריזנר שלך, אני אסיר לתודה. התודה אסרה אותי, היא קשרה אותי אליך, היא קשרה אותי אל העניין, היא קשרה אותי אל האדם שהטיב איתי, היא קשרה אותי אל החפץ שהטיב אותי, היא קשרה אותי אל מי שזה לא יהיה, אל בורא עולם. אני אסיר תודה, פשוטו כמשמעות, לשון הקודש שאתם יודעים זה מדויק, אין מילים מיותרות. מה זה אסיר תודה? אסיר תודה זה אני אסיר, אני כבול. אני לא יכול עכשיו לנתק את זה, אני לא יכול לנתק את זה, כי הניתוק, הניתוק זה כפיות טובה. אני לא יכול להיות במצב של כפיות טובה, אני אסיר תודה. ואני אסיר תודה זה בעומק הרגש, זה צריך להרגיש את זה. וכשאדם לא מרגיש את זה, זה כי יש בחיים שלנו הרבה אירועים שמקלקלים את זה, מקלקלים את ה... הם חסים את נקודת העצמיות הזו שיש בנו. יש בנו את הנקודה הזו של הכרת הטוב, של אסירות התודה, אבל החספוס של החיים המערביים שנותנים לך לחשוב שאתה חי לעצמך וכולם חייבים לך, כולם חייבים לך. אתה כל הזמן נמצא במצב שכולם חייבים לך, ואז אם אתה לא מקבל בדיוק את מה שאתה רוצה ולא משיג בדיוק את מה שהתכוונת אליו ומה שדמיינת, אז כל מי שחייב לך פישל. לא שאתה לא בעשיר תודה, אתה נמצא במצב שאתה כועס על המציאות. אתה לא מבין איך זה יכול להיות, הוא חייב לי ואני מקבל ממנו רק 99% במקום 100% ממה שהוא חייב, זה לא בסדר. אבל אם אדם נמצא במצב הטבעי, אם יהודי נמצא במצב הטבעי, המצב הטבעי זה אני מודה על כל מה שיש, על כל דבר הכי קטן, על הכל. אם נתרגם את זה נניח מהכרת הטוב שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא וניקח את זה אחורה אל הכרת הטוב שיש לנו, שצריכה להיות לנו כלפי נבראיו, הסירות התודה הזו, אז אגב הסירות תודה זה ממש תכונה בלתי נשלטת, זה לא, אם זה נשלט זה עוד לא הסירות תודה, זה עוד לא הכרת הטוב באמת, זה תכונה בלתי נשלטת. אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול לא להרגיש את זה, אתה לא יכול להזיק או לבזות או לא להיות בהכרת הטוב, להיות באיזושהי סיטואציה כפיות טובה, אתה פשוט לא יכול, האיברים מתמרדים נגד זה, אתה לא מסוגל. כשרבנו לא יכול להרים את היד עם המטה בלקות היור, הוא לא מסוגל. אינו דין זה אומר אני לא יכול, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אין מציאות שאתה תעשה, אין. כשזה לא ככה זה קלקול, ואנחנו צריכים לעבוד על התכונה הזו ועובדים עליה מתוך מה שאדם קודם כל צריך להיות במציאות. הרב ארוש בברסלב אומר אדם צריך להיות כל הזמן במציאות שלא מגיע לי כלום. קודם כל לא מגיע לך כלום, תרגע, לא מגיע לך כלום, כלום מאף אחד. עכשיו אתה מתחיל לקבל משהו, תגיד תודה רבה, תגיד תודה רבה גם על הדברים הטריוויאליים. אין ברכה לנשום, אין ברכה לנשום,
אבל
חבל מאוד. אין ברכה לנשום, אבל אם אדם חס ושלום עכשיו ייבצר ממנו לנשום, לא להרבה זמן, דקה וחצי, דקה וחצי הוא לא יוכל לנשום. יש כאלה שתיים וחצי, יש כאלה, הגיבורים הגדולים 6-7 דקות נניח יכולים בלי לנשום. נו, ומה אחרי? ואז פתאום אפילו פעולה פשוטה של נשימה היא הופכת להיות איזה, אפילו פעולה פשוטה, יקרה, ויש לך כל כך רצון להביע תודה על היכולת לנשום. מרגע אחד שאתה היית במצב שאתה לא יכולת לנשום, ואותו דבר זה לגבי כל דבר. עכשיו תראו לכם דברים שהם קצת פחות שכיחים, כן? לנשום זה דבר שכיח מאוד, אבל כשבאדם חסר מים, כשיש מים אתה לא מרגיש בחשיבות של מים. אבל אם אתה נמצא בסיטואציה שאין מים, לא הרבה, יש הפסקת מים ליומיים. אתם יודעים מה זה הפסקת מים ליומיים? חשמל. הייתה עכשיו בסערה האחרונה, היו יישובים שהיו בלי חשמל יומיים, 3-4-5-3. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה אפילו, אפילו אם לא היה שר. תחשבו מה זה בלי מים, בלי חשמל. בלי חשמל זורם. מה אתה עושה מגיע לילה? אין רדיו, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין פלאפונים, כי אי אפשר לטעון את הפלאפונים. תחשבו על זה רגע אחד, בואו נניח שאי אפשר לנסוע עכשיו למקומות שיש בהם חשמל. יש סיטואציה כזו שקרתה כבר בארצות הברית לדוגמה, היו 10 ימים יישובים, מדינות שלמות בלי מים, 10 ימים בלי חשמל, סליחה, בלי חשמל 10 ימים. קניבליזם היה ברחובות, ביזה, אנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם. אוכל, הדברים הכי פשוטים, לחמם אוכל, להחזיק אוכל במקרר, אני צריך לראות כולו פשוטות, לחמם מים להתקלח או להתרחק, בלילה מהרגע שיורדת את החושך, עלתה מוחלטת, חושך מוחלט, מה אתה עושה? הפנסים, הסוללות נגמרות, אין חשמל, מה אתה עושה? ולנו יש באופן חופשי. תודה, דברים הכי פשוטים. לא דיברנו על זה שיש ברוך השם חיים, יש ילדים, יש עיניים לראות, יש אוזניים לשמוע, יש פה לדבר, יש חברים, יש ערבים נעימים כאלה, ויש אין סוף אירועים שיש מה להודות עליהם. וזה שאני מצליח להכניס יד לכיס ולהוציא מה שאני רוצה מהכיס, זה לא מגיע תודה. יש כאלה שאין להם את היד הזה, ויש כאלה שאין להם בכיס מה להוציא. יש את הידיים מה להוציא, יש עוד כל מיני סיטואציות שהן לא נעימות כאלה ואחרות, אבל על מה שיש, יש מה להודות. אין סוף, אין סוף מה להודות. זה הכרת הטוב, וההודעה המתמדת הזו, הסירות התודה המורגשת והנרגשת הזו, היא פועלת על המידות, היא פועלת בעיקר על המידה שלנו, על מידת החסד. אתה עושה הכרת הטוב, אתה פועל על מידת החסד. השכל יש לו יכולת להסתכל רחוק, כן, החכם עיניו בראשו, חכם עדיף מנביא, הוא יכול להסתכל רחוק עם השכל, יכול להסתכל רחוק ולדון את הדברים לפי תכליתם. מה התכלית של המעשה של הצעת היור? זה קידוש השם, קידוש השם, שכל הגויים יראו, שפרו יראה, שהמצרים יקנעו מפני השם, כן, זה מבחינת שכל. אם היום שואלים רק את השכל, השכל היה אומר, בהכרת היאור, כן הכרת הטוב, לא הכרת הטוב, שים בצד, יש בהכרת היאור מטרה נעלה, שם מקדשים שם שמיים בעולם. מצד הרגש זה לא ככה, מצד הרגש, הרגש ניזון ושופט את מה שקורה עכשיו בהוויה, את מה שקורה איתך עכשיו, הוא מרגיש את הסיטואציה, את הרגע, הרגש. וכרגע, מה שאתה עושה זה אתה מכה את היאור, אתה מכה דומם שנהנית ממנו, וזה משפיע מיד על המידות, מיד משפיע על המידות. אדם שנמצא בסיטואציה של כפיות טובה הוא, וזה לא חייב להיות, אני אומר לכם, זה לא חייב להיות דברים גדולים, תזכרו, אנחנו לא, עדיף שלא נחשוב גם במושגים שכפיות טובה זה רק דברים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות דברים הכי טריוויאליים, דברים הכי קטנים. אדם כזה עלול להגיע, ככה אומרים חז"ל, שמי שכופר בצורתו של חברו עלול לכפור במקום, יכול להגיע לכפירה בקדוש ברוך הוא. זה מזעזע, מי שהוא כופר אנחנו רגילים, כן? להגיד כופר, אמן. להגיד כופר רק על מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא וכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קרה. כופר מסתבר על פי חז"ל, זה גם מי שכופר בטובת חברו. למה? כי מי שכופר בטובת חברו יכול להגיע לכפירה. מה זה יכול להגיע? מגיע לכפירה במקום. כך חז"ל אומר. מי שכופר, וזה לא כתוב שם בלשון חז"ל, זה לא יכול להגיע לכפירה במקום, אלא כופר במקום. כופר, הוא מגיע לכפירה במקום. כשמשה רבנו נמנע מלכפור בטובת הדומם, הוא מבטיח שהוא גם יכפור בטובתו של מקום. הוא מבטיח את עצמו, כי הוא בונה מידה של הכרת הטוב שהיא דומה למידה של הקדוש ברוך הוא, של השפעה, של טוב, של טוב. אז במובן הזה הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לדבקות בבורא, הוא דומה לו במידותיו, הוא מכיר בחסדי השם על כל הבריאה, וכל יהודי שנוהג בהכרת הטוב לא משנה כלפי מה, הוא מרגיש. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן לצידי בעל, אישה או חברים או מה שזה לא יהיה, הוא נתן אותם לצידי ומגיע לו טוב על זה, כי הם פה מטיבים איתי, הם מדברים איתי זה מטיב איתי, הם מקשיבים לי זה מטיב איתי, הם פרנסים זה מטיב איתי, הם עובדים שלי הם מטיבים איתי, אני הבוס שלהם, אני, הם, כן, אם אני העובד והוא הבוס אז הוא מטיב איתי, איך שאני לא מסתכל על זה, אני כל הזמן מקבל פעולות הצבא מסביב. מי נתן אותם סביבי? קדוש ברוך הוא. ממילא מה אני מרגיש לי הפה קדוש ברוך הוא? אהבה, הכרת הטוב גם כלפיו. ואם חס ושלום הפוך, יותר מזה, כשאדם חי במציאות שהוא כל הזמן מודה על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אין זה, הכינו לי כוס תה, אז יש לי הכרת הטוב כלפי מי שהכין לי את כוס התה, נכון? אבל יש לי הכרת הטוב מיד גם כלפי הקדוש ברוך הוא שהביא אותו, את הבן אדם הזה, אין על העולם, נכון? אז ממילא אני כל הזמן יוצר גם איזה תענוג ואהבה כלפי הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל מה שאני מקבל זה כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות שזה מובא על ידי אנשים, דומם, צומח, חי, לא משנה מה שזה, אבל בסוף זה הכל בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז האהבה, הרגש מופנה כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק הפוך גם כן, ולכן הוא יכול להגיע לכפירה במקום. כי מי שמשבש את הרגש הזה הוא בסוף יכול להגיע לזה שהוא לא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, זה כפירה. ודאי שכן. מה זה אכזריות? אכזריות זה מקרה פרטי של הכלל, זה כפיות טובה, והמקרה הפרטי שלה יכול להיות גם אכזריות, ודאי שאדם אכזר. אבל כל הכופר בטובתו של חברו לבסוף כופר בטובתו של מקום, זה כלל, זה כלל. והדברים הם בקל וחומר. כשאתה כופר בטובה שעשה לך דומם, אתה הופך להיות כפוי טובה, אין לך הכרת הטוב כלפי דומם, אתה פוגם במידה עצמה, כי הדומם הוא מיד מהקדוש ברוך הוא, מיד, סליחה, מה עושה פה החול? בריאה של הקדוש ברוך הוא. כדי להבין עד כמה היו זהירים חז"ל במידה של הכרת הטוב, הסבא מפלבוטקה הביאו לפניו פעם אחת, הוא היה צריך להחליט על, אין דיון שמה, על מחירה של בית מרחץ. עשו למכור את בית המרחץ הישן, ובכסף הזה לבנות בית מרחץ חדש, הישן כבר היה מקולקל. אז הסבא מפלבוטקה נמנע מדיון בבית במחירת בית המרחץ. שאלו אותו, כבוד הרב, זה בדיוק המקרה, שאתה תובע העיר, לשבת, כבודו הוא הנשיא של כל העניין הזה. אמר להם, אני מהבית מרחץ הזה נהניתי, אני לא יכול לדון על המחירה שלי. לא יכול לדון במחירה שלו, אני נהניתי ממנו. עד כדי כך הוא הרגיש הכרת הטוב, שהוא לא יכול היה להוציא קירות. זה, מה זה בית מרחץ? אבנים, בור. הוא לא יכול היה לדון במחירה שלו, כי הייתה לו הכרת הטוב ביציאת מצרים, כן? ועל כל איש מישראל הוא הכרת כלב לשונו. כלב, יש לו דעת? לא. אבל הכלבים לא נבחו על עם ישראל, לא חרצו לשונם על עם ישראל, מיד קיבלו תמורה, מיד יש הכרת הטוב. לכלב תשליכון אותו. כל הטרפה בשדה אתה נותן לכלב, לכלב תשליכון אותו, מקבלים פרס. מה זה פרס? זה לא עכשיו מחנכים את הכלבים לא לחרות שיניים על עם ישראל. זה לא אילוף, אלא הכוונה זה שיש לי הכרת הטוב כלפי הכלב. הוא עשה טוב, הוא לא הזיק לי, אני עכשיו חייב לו הכרת הטוב, אני אסיר תודה כלפי כלב. תראו לכם מה זה, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איזה הכרת הטוב אדם צריך לחוש כלפי בן הזוג שלו, בת הזוג שלו, כלפי הילדים שלו, כלפי הילדים שלו, כלפי ההורים שלו, אני בכלל לא מדבר, ההורים יש מחלקה של כיבוד אביהם, מחלקה של דינים של כיבוד אביהם. זה לא משנה אם האבא והאימא, אם האבא שיקור והאימא מכה כל היום, חייב לכבד אותם, זה מדיני כיבוד אביהם. אבל אם האבא והאימא הם גם מטיבים איתך, אז חוץ מכיבוד אביהם יש לך עניין של הכרת הטוב. הכרת הטוב עומד בפני עצמו. זה לא שבכיבוד אביהם אין הכרת הטוב, שאני לא הובן שלא כהלכה. יש כיבוד אביהם, זה כולל גם הכרת הטוב. אבל יש הכרת הטוב כעניין העומד בפני עצמו. הוא לא פחות חשוב מכיבוד אביהם. אדם צריך לדעת, ההורים הביאו אותי הנה לעולם. קלקלו אותי, פרנסו אותי, הכילו אותי, השקו אותי, דאגו לי, ישבו לידי כשהייתי, שלא חשתי בטוב. טיפחו אותי, הלבישו אותי, הנעילו אותי, חינכו אותי, לימדו אותי, כל מה שאני יודע, זה שום דבר לא קל, שום דבר גם לא מגיע לי כמובן מאליו. על הכל צריך להקים תורה. יעקב אבינו, שהוא שולח את יוסף, הוא שולח אותו לראות את שלום אחיו ואת שלום אסון. לך תראה מה עם הקבצים, ולמי הוא משווה את זה? לשלום אחיו. שלום אחד ושלום אסון, לראות מה נשמע עם האחים שלך ולראות מה נשמע עם אסון, זה אותו דבר? כן. למה? אסון הזה בזכותו אנחנו חיים, שותים את החלב שלהם, מהצמר שלהם עושים את הבגדים, מהבשר שלהם אנחנו אוכלים וניזונים. ודאי שקראת הטוב כלפי אדום צריך לבדוק גם כלפי החי, צריך לבדוק גם את מצבם של החי. יעקב אבינו חוזר בשביל פחים קטנים, יש דברים הכי שוליים, הכי מינורים בחיים שעוזרים לנו. הם עוזרים לנו, אתה יש לך הכרת הטוב כלפיהם, אתה לא משאיר אותם זרוקים, אתה חוזר לקחת אותם. אין זלזול. אדם לא יזלזל לא במכונית שלו ולא בריהוט שלו ובוודאי לא בספרים שלו. אני צריך לשמור את הספרים שלו, שקראת הטוב כלפי ספר אתה לומד ממנו. איזה הכרת הטוב צריך לצאת לספר? למדת מהספר? דומם, מה הספר? אתה יודע, קורא, מתבלה, שימו אותו בצד, כך חדש, מה הבעיה? היום שום דבר לא יקר לך. לא, בשום פנים אופן לא ככה, מה פתאום? תכבד אותו, ספר שאתה משתמש בו הרבה, תעטוף אותו, ספר שאתה, זה אל תקמת אותו, לא עם הדפים ככה, ולא... צריך כל שכבוד לספר. הכרת הטוב, אתה לומד ממנו, כמה אתה נהנה ממנו, כמה חוכמה אתה מוסיף לעצמך ממנו, ספר. תחשבו רק איזה הכרת הטוב אנחנו חייבים כלפי באמת אנשים, כלפי בני אדם, כלפי מורה שלימד אותנו בספר או בישיבה. זה לא נתפ... רב שנותן לנו, שמלמד אותנו, שקובע, שפוסק לנו את ההלכות, שמנחה אותנו בדרך לצלוח את החיים האלה, לצלוח את המציאות, לצלוח את האירועים, כל אחד עם הרב שלו, כל אחד עם ה... מי שזה לא יהיה. איזה הכרת הטוב? כפי אנשים שיושבים 20 שעות ביום, 18 שעות ביום, 16 שעות ביום, מבררים את הסוגיות בתורה, הכל כדי להגיע ליושר, כדי להגיע לדברים שהם אמיתיים, לברר את האמת. דברים שאנחנו חייבים בהם. וכשמשה רבינו מקבל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ושלחך אל פרעה, הוא מקבל את השליחות. זה אולי דוגמה הכי חזקה. משה רבינו מקבל את השליחות מאת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה ואומר לו, לך ושלחך. חז"ל אומרים שם במדרש, שמשה רבינו אומר, רגע, אני צריך לשאול את יתרו אם הוא מרשה לי. את חותני, את יתרו, אני צריך לשאול אם הוא מרשה לי. בוא נקדש ברוך אני, עכשיו כל גאולת העולם, זה לא גאולה, זה לא רק הגאולה של עם ישראל, זה גאולת העולם, זה מתן תורה, זה תיקון כל העולמות, זה לחזור למצב של לפני אדם הראשון, לפני חטא אדם הראשון, אל בילה המוות לנצח. אם משה רבנו לא יוצא לשליחות, אין את האפשרות של בילה המוות לנצח, לא יורדת תורה לעולם במעמד הר סיני. אוקיי? ככה, זה השליחות. זה לא רק להוציא את עם ישראל ממצרים. זה שורש כל הגאולות יציאת מצרים. גאולה אחרונה כגאולה ראשונה. כי מצאתך מארץ מצרים, הרי אינו נפלאות. משה רבנו אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו, משה, אתה מנהיג, לך בשנתך את פרעה, לך תוציא את עם ישראל ממצרים, תתחיל את המהלך של הגאולה. כל הגאולה תלויה בך. אומר לו משה רבנו, סליחה, חברנו של עולם, אני הולך לשאול את יתרו. מה אני מדבר איתך? מה אתה עונה לי? אני אומר לך שורש כל הגאולות, לך תוציא את עם ישראל ממצרים, אתה הולך לקבל את התורה, והתורה הולכת לשנות את העולם, בבילה המוות לנצח מעמד הר סיני, ואתה עוד אז, כן, אתה תיכנס לארץ ישראל, זה סוגר את העניין, זה תיקון כל העולמות. אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש, הוא לא היה נחרב לעולם. ומשה רבנו, אתה אומר לי עכשיו, אני הולך לשאול את יתרו, מה פתאום שתי לך לשאול את יתרו? הוא אומר לו, יתרו הכניס אותי לביתו וחלקל אותי, אני לא יכול לעזור אותו בלי לקבל אישור. קראת טוב, אני הולך ליתרו, אני מקבל אישור, אני יוצא לשליחות. לא מקבל אישור, לא יוצא לשליחות. הכרת הטוב, זה הכרת הטוב, זה יהודי. יהודי יש לו הכרת הטוב, גם בדברים הכי קטנים. נכון שאצל משה רבינו זה מגיע לדרגות הגבוהות ביותר, אבל כל אחד מאיתנו צריך להיות בשאיפה, בתנועה לכיוון הזה. והפוך גם כן, תדעו לכם, כשיש אצל יהודים, שאין אצל יהודים הכרת הטוב, זה חריף מאוד, זה מאוד מאוד חריף. בתנ"ך אנחנו נתקלנו בסיטואציות האלה, ולא מעט, אבל אולי הסיטואציה הידועה, לא יודע מה הידועה, אבל בוודאי אחת המפורסמות, היא מה שהיה, שמסופר בשמואל, אצל הנביא שמואל, שהיה בין דוד המלך לנבל, נבל הכרמלי. נבל הכרמלי היה נשוי לאביגיל, שלימים הייתה אשתו של דוד המלך. אז איך הסיפור שלנו מתגלגל? כל אחד יכול לאיים בזה, אני לא יכול להרחיב פה עכשיו. הסיפור שם היה ששמואל נפטר. שמואל נפטר, וימות שמואל ויקפצו כל ישראל ויפקדו לו ויקברו בביתו ברמה. ויקום דוד וילך המדבר פרן. עכשיו דוד מגיע אל המדבר, והוא שומע שיש במעון בקרמל, באיזה מקום בקרמל, איש עשיר מאוד, איש עשיר מאוד. מה שמו של האיש הזה? נבל. ונבל הזה, הרועים של נבל, שהיה לו עדרים עצומים, כן? הוא היה ביל גייטס של אותם הזמנים של האזור הזה. עדרים עצומים היו לו שם. אז הוא, הנבל הזה, אני צריך את הקלטה שלכם, אתם רק תביאו את הספר. נבל הזה הוא, הרועים שלו היו רועים עם דוד המלך, עם הרועים של דוד המלך במדבר. ודוד המלך, בזמן שהרועים של נבל היו איתו, שמר על הצון ועל הרועים, לא נתן שאף אחד יפגע בהם. וכשהוא נמצא במדבר ואין לו, הוא צריך הספקה, אז דוד שולח אל נבל שליחים ואומר לו, תשמע, אתה זוכר, אני שמרתי על הרועים שלך, שמרתי על הצון, שמרתי, שלח לי הספקה. ונבל, שהוא כשמו כן הוא, כמו שאשתו מעידה עליו, כשמו כן הוא, אז הוא אומר, ויאמר מי דוד ומי בן ישי, היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אבדונה. והוא אומר, זה, מי זה דוד? כן, נגיד בשפה שלנו, מי זה העבד המתפרץ הזה, כן, האסיר הנמלט הזה, יודע, מי זה בכלל דוד? ודוד עולה למלחמה על נבל, ואביגיל ששומעת את זה, היא שואלת את הנערים על מה, הנערים מספרים לדוד המלך עולה עם צבא, שואלת על מה, והם אומרים לה, תשמעי, באמת דוד המלך הוא עזר לנו, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה. הם מספרים לה איך שמרו עליהם ואיך לא נפקד מהם אף אחד, וחומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל היתנו עמם רואים אסון. כן, הם היו איתנו, האנשים של דוד היו איתנו בסדר. ועכשיו הוא, כן, גילו כלפי דוד המלך כשהיא טובה נוראית. ואם במעשה של חוכמה, אביגי זה מהאנשים החכמות ביותר, שכתוב מיד עליה שהיא חכמה, אומרת לנערים, תכינו את כל הספקה וכל הצידה בלי שנבל ידע, ונלך לדוד המלך לרצות אותו. וכך היה. וכשיות הטובה הזו נבלמת על ידי אביגיל, ובזכותה, כן, לימים היא הופכת להיות אשתו של דוד וכו'. נבל הזה, מתי הוא מוצא לנכון? הוא נמצא באיזה משתה שיקור, הוא לא יודע מכל מה שאשתו עושה. תראה כתוב מיד. מתי הוא עושה את המשתה ומתי הוא משתכר? בימי האבל של שמואל. אומרים חז"ל, אתה יודע מה שורש כפיות הטובה של נבל? הוא בכלל לא כלפי דוד, הוא כלפי שמואל. ובמה שהוא, בזמן שהנביא שהטיב כל כך עם עם ישראל, מסר נפש על עם ישראל, שמואל הנביא, נפטר, במקום להיות באבל, הוא עושה משתה. פה השורש של כל הרע. מפה מתחיל השורש, שורש כפיות הטובה שלו. אז יכול להיות שהוא לא קיבל משמואל שום דבר, פיזית. הוא לא עשה לו, כן, הוא לא נתן לו, לא יודע מה, עצות טובות או מה, הוא לא דיבר איתו בחיים. אבל הוא הנהיג את עם ישראל שמואל. אתה צריך להיות בהכרת הטוב. אתה לא יכול להיות בכפיות טובה. כשנפטר מישהו וכל העם נמצא באבל, אתה תהיה במשתה. זה מלמד מה שהולך. וזה בדיוק הנקודה. כמה אדם צריך להיזהר מזה? כמה צריך להיות זהירים בעניין הזה של כפיות הטובה וכמה צריך להיות בזהירות כלפי הכרת הטוב. אז רק סיפור אחרון.
אפשר לצלבייה, זה גם דבר רבין.
אני אומר שאומרו, יגאל, גאל, 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 בלי יוצא מן הכלל, הם מסרו נפש, פשוטו כמשמעו על עם ישראל, מסרו נפש, על מה שהם עשו טוב, צריך להגיד שהם עשו טוב, על מה שהם לא עשו טוב, מותר וצריך להגיד מה הם לא עשו טוב. כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אז אנחנו צריכים לדעת ממה מותר ללמוד, ומה צריך לגנות ואסור ללמוד. אז מהבחינה הזו, ודאי שעל מה שהם עשו טוב, צריך לומר שהם עשו טוב, וזה לא רק, לא בסדר שלא לומר, אלא זה, יש בזה בעצמו חוסר הכרת הטוב. אז לא יכול להיות שאנחנו נהיה בחוסר הכרת הטוב. לא יכול להיות. אנשים שעשו טוב מסרו נפש של עם ישראל. עזבו את הבתים, הלכו, לא ראו את הנשים, לא ראו את הילדים, לא ראו את זה, הלכו להילחם בשביל עם ישראל יומם ולילה. שנים רבות וארוכות סיכנו וחירפו את נפשם, אי אפשר לקחת להם את הדבר הזה. בצד זה אפשר, מותר וצריך לומר שנעשו על ידו טעויות קשות מאוד. ודברים איומים ורעים מאוד וחבל, וזה עדיין לא הופך אותנו לשמחים במה שקרה לו או מצדיקים רצח שלום, בשום פנים ואופן. זה לא רק נגד העניין של הכרת הטוב, זה עוד הרבה דברים גרועים מאוד 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 אחרים. אוקיי, זה לא נשמע כדבר הזה, שיהודי יצדיק רצח, שליהודי אין דבר כזה.
אתה יודע,
כבר ב-70 שנה... פעם ב-70 שנה נקרא קטלנית, קטלנית, ופה בא איזה מישהו ואומר אני גאלת, שום פנים ואופן. ודאי שלא, זה לא בכלל לא... זה לא לדיון. כמו שיש, צריך לזהר מחוסר הכרת הטוב, צריך לשים לב כמה צריך להיות בהכרת הטוב, ספר לכם סיפור אמיתי. היו שני חברים שהיו באותה עיירה, שניהם למדו תורה, לימים בגרו, אחד המשיך ללמוד בישיבה ואחד יצא לעולם העסקים. ולפני שיוצא לעולם הצדיק, שניהם טלפונים, שניהם לא, אלא, לא באו מבתים של מי יודע מה, ממש טייטל כזה. אז אחד קראו לו דוד, דוד וישנר, והשני קראו לו פנחס. אז דוד המשיך ללמוד תורה ופנחס יצא לעולם עסקים. אז לפני שיצא לעולם עסקים, לדוד הזה, יש נשאר בעולם הישיבות, היה איזה עולר כזה עם הרבה להבין וזה, וסכינים וכאלה, והעולר הזה קיבל אותו מתנה מההורים שלו והיה שווה כמה פרוטות, אבל לא היה לו לפנחס כסף לתת לדוד עבור העולר. איכשהו סיכמו ביניהם, הסיכמו ולקח לו את העולר, מחר אותו עם המעט פרוטות שקיבל, פנחס קיבל עבור העולר. הוא התחיל מסחר, מחר, קנה, קנה, מחר, קנה, מחר, קנה, מחר, והקדוש ברוך הוא העשיר אותו, ונהיה עשיר מופלג. עשיר מופלג. אם מדברים על עשיר מופלג, אז הוא היה מחזיק 2,000 אברכים. שתבינו איזה עושר, זה עושר אגדי. היה לו עושר אגדי והגיע בסופו של דבר חי וגר בברלין. אותו דוד נשאר בישיבה. נשאר, ברוך השם, התחתן, נשא אישה, הוליד ילדים, הילדים בגרו, ביתו הגיעה לפרקה, והייתה בת מעולה בכל המעלות ומצוינת בכל המידות הטובות, ובאמת ראה אותה אחד מרבני העירה, ורצה אותה לביתו, לבנו. אבל כשהגיעו לדבר על הנדוניה, אז רבי דוד אמר לאבא של החתן, לרב, אמר, תראה, אין לי לתת. אני נמצא מימיי ועסקתי במסחר, אני, כל מה שיש לי זה מהפה ליד, אשתי עבדה קצת, אני עבדתי קצת, אבל אין לי כסף לתת נדוניה. אמר לו, תשמע, אני זוכר, אמר לו, הרב, אני זוכר שכהייתם יותר צעירים, היה לך חבר, פנחס. ופנחס, אתה יודע, היום הוא השיר הכי גדול בגרמניה, יושב בברלין. אני בטוח שאם תלך עליו, למרות שחלפו 30 שנה לאן שנפרדתם, אני בטוח ש... מצד מה, שהייתם חברים כל כך טובים וכולי, הוא יעזור לך. ניתן לך איזה נדוניה, ניתן לך איזה 1,000-2,000 זהובים, ותוכל לקיים את החתונה ולתת את הנדוניה בעין יפה וכולי וכולי. רבי דוד לא מתמנה הרבה, לוקח את המעט מטלטלים ככה לדרך ויוצא, מגיע לגרמניה, לברלין, ואומרים לו איפה הבית של אותו עשיר, מגיע לאיזו צירה עצומה, דופק על הדלת, אומרים לו אין שום בעיה, תיכנס, הוא כרגע יושב, רבי פנחס יושב בספרייה שלו ולומד, תיכנס בשקט ותנסה להפריע לו, בכל זאת החבר של 40 שנה, כן? מכבדים אותו. הוא נכנס, הוא אותו יושב, לומד את העין יעקב, כן? פנחס יושב שם בספרייה, לומד את העין יעקב, עין יעקב זה על הגמרא, לומד את העין יעקב, אומר לו, דוד אומר לו, מפנחס שלום זה דוד, אתה זוכר דוד קרשנר? הוא לא בקושי מרים את הזה, אומר מה אתה צריך? אומר לו, אני צריך לנדוניה של הבת שלי, אני אוסף זה, אוסף קצת כסף. אומר לו, אין בעיה, נותן לו שני זהובים, אומר לו, לך. לא, פנחס, אתה לא מכיר אותי? אני, מה אני אתן שני זהובים? הוא מרים את העיניים, איזה החבר שלו. החבר. ידידי היקר, אוי סליחה, בוא שב, בוא תאכל, בוא תשתה, אתה עוזב מיד הספר, נותן לו מחל וזה, אומר לו, אתה יודע מה? מה אתה צריך? הוא אומר לו, תשמע, אני באתי בשביל נדוניה ובמצבי זה, ואני לא עבדתי, ואני למדתי יותר, ואני מספר לו סיפור חייו. ומעלים מתחילים לעלות זיכרונות, מהעבר, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה זוכר, שיצאת על הדרך, היה לי את העולר הזה, אתה זוכר את העולר? אמרנו, כן, אתה לא זוכר את העולר. העולר יפהפה, וזה ככה התחלתי, אמרו לו, אתה זוכר שם, סיכמנו משהו לגבי העולר, אמנם היה בצחוק כזה, אבל אמרו לו מה, אומר לו, תשמע, אתה אמרת לי, לא היה לך כסף בשביל העולר, שלם לי על העולר, אז אמרת שאתה עשיר, כל מה שתרוויח בזכות העולר, חצי שלי. אמר לו את זה לצחוק. רבי דוד אמר לו את זה לצחוק. אז אחרי זה ככה מעלית את זה, הם ממשיכים. זה כנחס, נהיה לבן. אמרו לו, תשמע, עכשיו בוקר באת, זה אתה רק הגעת למלך תנוח. בוא ניפגש בארבע. אני הולך לנוח. פנחס רץ לאשתו, אומרת, תדעי לך שברגע זה נעשה מעניים. אומרת לו, מה קרה? אומרת, תקשיב, היה מעשה כזה, אני זוכר את זה כמו עכשיו, זה באמת דיבור שיצא מהפה שלי. אם לא עולר של רבי דוד, אנחנו לא היינו איפה שהיינו. הוא ככה התחלתי את המסחר עם העולר הזה, עולר שבשבילי היום זה לא שווה פרוטה, זה כלום, זה באמת שום דבר, אבל ככה התחלתי, ואני נתתי מילה. זה היה לא בשיא הרצינות, כן בשיא הרצינות, אבל ככה הוצאתי מהפה. ועכשיו הוא בא והזכיר לי את הדבר הזה, מה אני עושה? הוא לא ישתה, תשמע, בטח לא התכוונת עד הסוף. הוא לא התכוון, הוא אפילו לא בא לבקש ממך את זה, הוא בסך הכל עושה קצת נדוניה, תן לו כמה, תן לו במקום 100 זהובים, 1,000, תן לו במקום 1,000, תן לו 5,000. תן לו משהו כזה, ותגמור עם זה. הוא אומר, אני לא יכול. רץ מהר אל הרב. אמר לרב, תשמע הרב. ככה וככה סיפור, מה אני עושה? קצת עם הפה, חצי מרחוש. אמר לרב, תשמע, זה אין אדם נותן מה שלא בא לעולם. כשאתה הבטחת לו, לא יכול כלום. אז אתה יכול לתת לו חצי מהכלום. ולכן, זה ההתחייבות שלך, חצי מהכלום. אתה לא חייב לו שום דבר, אתה רוצה תן לו, אתה לא רוצה, אל תן לו נדוני, אתה גם זה לא חייב לו, לא חייב לו כלום. זה הדין. לפני משורת הדין מה שאתה עושה, זה בינך לבין הבורא. וחזר הביתה, הגיע שעה ארבע, נכנס, פנחס מכניס את דוד אליו לחדר הספרייה הזו, אומר לו, תשמע ידידי, אני זוכר את הסיפור של העולם. ונתתי לך מילה שכל מה שאני ארוויח חצי שלך והרווחתי את הידיעה, יש לי עושר אגדי, יש לי מיליונים, אם אתה רוצה חצי שלך. אמר לו, תקשיב, לא מתכוונתי, זה היה בצחוק מה שעשינו אז, זה היה כמה שווה עולר, זה היה בצחוק לגמרי, לא התכוונתי לשום דבר, בסך הכל באתי לקבל קצת כסף עבור הנדוניה, מה שאתה יכול לעזור לי, נקבל בטוב ובתודה, אתה גם לא חייב לי, איך אתה מרגיש וכו'. זה אומר בו כך, הוא אומר אין צורך, אני לא צריך את זה, מה אני אעשה בזה? אין לי מה לעשות בזה, אני צריך לבוא לחתן את הילדה, לא משהו אחר. הוציא פנחס 150 אלף זהובים, נתן לדוד הזה, זה סכום עצום, לא תאמין, סכום עצום, זה לא חצי מהרכוש שלו, אבל זה סכום עצום, נתן לו. זה חיתן את הילדה שלו, וכמובן גם את יתר הילדים, בחי ללא דאגות עד סוף ימיו, על מה שהכיר לו טובה, על עולם. על עולם. עולם. כמה פעמים קיבלנו בחיים עזרה, כמה פעמים קיבלנו בחיים יצא, כמה פעמים קיבלנו בחיים דבר טוב ממישהו? אתה שריח. זהו, אז יש לנו קרה הזאת. רק במידה הזו של הכרת אותו שצריך לאחוז בה ולהידבק בה, שהיא ממש נלמדת מאירועים שבפרשה שלנו, כמובן שבסוף צריך להשליך את הכל אל הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, ולהכיר לו תודה גם ובמיוחד על מה שאנחנו פה בארץ הקודש חיים ברוך השם ברווחה. יש לנו כל מה שאדם צריך, מה שלא היה לדורות קודמים בשום פנים ואופן, אפילו לא אחוזים בודדים מה שיש לנו היום. להכיר על זה טובה, להיות כל הזמן בתחושה שהקדוש ברוך הוא איתנו חסד עצום במה שהוא נותן לנו, במה שאנחנו זכינו לו, להיות פה בארץ הקודש, לגור פה בארץ הקודש, לנשום אוויר של ארץ הקודש, ללכת מתי שאנחנו רוצים לירושלים, לעלות, לרדת, לעלות לצפת, לרדת קברי צדיקים, זה לא מובן מאליו שום דבר דומה לזה, לא יש דומה. ללכת פה לסמינר כזה, ופה ללמוד את זה, ופה ללמוד תאור, הכל בלשון הקודש, הכל בעברית, הכל בסביבה שיקולה של סביבה של יהודים, ולא דברים מובנים מאליהם, צריך להיות ממש ממש באושר ובשמחה על זה. ובצד זה של הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, צריך להכיר טוב לכל דבר שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא, גם אם מדובר בדומם, גם אם מדובר בצומח, גם אם מדובר בחי, ומקל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר מדובר ביהודי אחר. ירצה שנזכה ביאת משיח תזכה בנו ובנו 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 ובנו